נו, נגמר זמן חורף, אה? נוסעות לפולין הבנות? יום ראשון? כן. אולי זה יתקשר למה שנדבר. אני רוצה באמת לדבר היום על ליל הסדר ועל פסח בכלל. אנחנו אומרים בתפילה מקדש ישראל והזמנים, גם בקידוש מקדש ישראל והזמנים. יש קדושה לזמנים, אבל בספרים כתוב שזה לא סתם שיש קדושה לזמנים, אלא כל זמן, גם שבת, יש קדושת שבת, אז השבת מאירה לנו את אור השבת, את קדושת השבת. אז גם בזמנים, פסח זה לא רק שהיה פעם פסח. הקדוש ברוך הוא מקדש ישראל והזמנים, יש נקודה של התעוררות של פסח, של חירות, של התחדשות, כל שנה בזמן הזה. זה לא רק שהיה פעם פסח, הקדוש ברוך הוא מקדש ונותן לנו אור של פסח כל חג. ובעצם נראה שכל שנה אנחנו חוזרים לאותם חגים, אבל באמת זה כמו ספירלה, גם באנגלית אומרים ספירלה. זה הולך מטפס ומטפס, אנחנו כאילו חוזרים כל הזמן, אבל אנחנו חוזרים כל הזמן לנקודה גבוהה יותר, למעלה יותר. לא מה שהיינו לפני שנה בפסח, האור של פסח צריך להאיר לנו השנה, ובוודאי לכם ולנו, באור גבוה יותר. זה לא דומה פסח אחרי שהייתם כאן שנה בארץ נמצאות, פסח אחרי שנה אינטנסיבית של תורה בארץ ישראל, למה שהיה. ואנחנו באמת צריכים לחשוב מה זה מעורר אצלי. חז"ל אומרים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. חג הפסח זה חג חירות. אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה, אלא מי שעוסק בתורה. חירות זה דבר בנפש. אם אנחנו, מה זה בן חורין? זה אם אנחנו עצמנו, מאיר בנו הנקודה המיוחדת שלנו. אם אדם הולך אחר המעשים הטובים שלו, הוא בן חורין, גם אם הוא לפעמים נמצא בחושך. אנחנו פותחים את הגדה של פסח בעצם עם קטע שלא מופיע בראשונים. הלחמן יד יאכלו אבותינו בהר עד מצרים. אומרים את זה בארמית. ואנחנו אומרים שם, השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. השתה הכה, השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל. למה זה מופיע בפתיחה של ההגדה? כי אדם היה יכול לחשוב לעצמו רגע, בגלות. ואנחנו לא מדברים על גלות מתוקה. היו זמנים שעם ישראל היה בחושך, ממש בחושך, ואומר לעצמו, רגע, אני יושב בליל הסדר ומדבר על חירות? אומרים כן. החירות זה לא רק מה שקורה מסביב, זה מה קורה עם עצמך. אם אדם בן חורין, הוא אומר, אני מנסה להיות ולצאת, אומרים שיציאת מצרים, מיצר, מיצר זה דבר שסוגר, מן המיצר קראתי, היציאת מצרים זה לצאת מהמיצרים. לפעמים יש לנו תאוות, רצונות, יצר הרע. אם אדם יוצא מזה, הוא גם בן חורין. ואומרים לך בהגדה בהתחלה, אל תחשוב שאתה עבד. לא. איפה שתהיה, אתה יכול להיות בן חורין. איפה שתהיה, אתה תהיה בן חורין. אתם תהיו בפולין, או הייתם בפולין. תמיד מספר, אני מגיע עכשיו מאמא שלי, שתחיה עד 120. אמא שלי הייתה באושוויץ. היא הגיעה לאושוויץ יחד עם אבא שלה במוצאי שביעי של פסח. אז היא הגיעה עם אבא שלה, אבא שלה באותו יום נלקח, והיא ברוך השם הייתה שנה, שנתיים שם באושוויץ, יצאה. פעם קיללה אותה הגרמניה שם ששמרה עליה, יהודיה מלוכלכת. יהודיה מלוכלכת, מין כללה, כללות. אז אמא שלי, אני לא יודע, אבל היא מספרת לנו את זה עד היום. אני לא יודע מאיפה היה לה אומץ. היא אומרת, כן, אבל אני שמחה שאני יהודיה ואני לא כמוך. לא משנה, היא חטפה על זה מכות. אבל היא אמרה, אני שמחה וגאה שאני יהודיה. אני מרגיש, זה חורין, זה בן חורין. בן אדם פתאום מרגיש, מה זה להיות יהודי? אז בן חורין זה עניין של הנשמה שלנו, זה דבר גדול. אני אומר, השנה שלכם, הפסח שלכם השנה יהיה בעזרת השם בדרגה גבוהה יותר, אתם יכולות להרגיש יותר בן חורין. מה זה להיות יהודיה? מה זה לקיים תורה ומצוות? מה המשמעות? מה התפקיד שלי בחיים? מה אני רוצה באמת לעשות? אני עצמי, מה אני רוצה לעשות? זה בן חורין. ככה אנחנו צריכים להיכנס לפסח. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו אומרים בהגדה כנגד, וזה דבר מפורסם, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. מה הכוונה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? הפירוש הוא, אולי פעם דיברנו על זה, יש בתורה, ארבע פעמים בתורה, המצווה של לספר ביציאת מצרים. חלק מהדברים כתובים בפרשת בו, חלק בפרשת ויתחנן, והתורה כל פעם אומרת, והגדת לבנך, וכי יאמרו אליכם בניכם, וכי ישלחה בנך. ארבע פרשיות בתורה יש על סיפור יציאת מצרים. וחז"ל, בעל ההגדה שואל, למה צריך ארבע פעמים, למה התורה חוזרת על אותו דבר ארבע פעמים? ומראה לנו המדרש שכל פעם כתוב בצורה אחרת. פעם כי יאמרו אליכם בניכם, פעם כי ישאלך, יש הבדל בין אם הוא אומר לך או שואל אותך. או לפעמים לא כתוב שהוא שואל אותך והגדת לבנך. אז חז"ל אומרים זה לא לחינם. כי התורה אומרת לנו כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. יש ארבעה סוגים של ילדים, ולכולם התורה מדברת שיש מצווה. אחד חכם, אז הוא אומר מה העדות והחוקים, והרשע אומר כי יאמרו אליכם בניכם, התם שואל מה זאת ואמרת אליו, ויש אחד שבכלל לא שואל. מה כתוב פה? כתוב כאן שאנחנו צריכים לספר לכל אחד ואחד. המצווה הזאת להעביר, ואגב, אתם צריכות לדעת, כל המצוות של ליל הסדר, כל המצוות של ליל הסדר שייכות בבנות כמו בנים, מהתורה. יש מצוות שאנשים פטורות מהן, כן? אבל ליל הסדר, כל המצוות בהן, הנשים ממש הם כמו הגברים בחיובים שלהם, ממש, בהכל. יש דברים, שואלים, הסיבה או משהו כזה, לא משנה, אבל כל המצוות של ליל הסדר, נשים וגברים, הם באותו חיוב. זה חשוב מאוד, כי לפעמים אני אמרתי את זה לאישה, לאשתי, לא שהיא שמעה לי, אבל... הנשים שלנו הצדיקות, מנקות הרבה ועובדות הרבה לקראת ליל הסדר, כן? ומבשלות, עושות כל מיני בישולים, כן? לא משנה שאחרי שאוכלים כזית מצה ועוד כזית מצה ועוד מרור ועוד כזית מצה, כבר אי אפשר לאכול שום דבר אחר כך, אבל הנשים עובדות ומבשלות ומנקות. מגיע ליל הסדר, איך שהילדים גמרו לשאול מה נשתנה, אז כולם אוכלים להם כפיים, נכון? אבל אז האישה נרדמת. ומפסידים מסיפור יציאת מצרים, מפסידים את ההגדה, וחבל. אז אמרתי לאשתי, ואני אומר לכם בשקט שהיא לא שמעה לי, לא נורא אם יהיה קצת פחות נקי, או אם יהיה מנה אחת פחות של סוג אחד של בשר, אבל תגיד, וזה לסדר, שתוכלי לשמוע ולשמוח עם כל ההגדה. אז עכשיו אתם עוד יכולות לעשות את זה, תעזרו להורים בניקיונות ובהכל, אבל לשמוע את סיפור ההגדה כמו שצריך, כי זה מצווה מן התורה, מצווה מן התורה, לשמוע ולספר. מישהו אמר לי שבאמריקה, אולי ישרו את זה, כן, שבאמריקה בסדר השני, שלנו בארץ ישראל אין, אז הבעל נרדם ואז האישה מספרת בסיפור יציאת מצרים, ככה אמרו לי שזה שם, אבל עוד לא בדקתי, כן? שזה, אבל מלמדים אותנו שכולם לכולם צריכים לספר ביציאת מצרים, והחוכמה הגדולה, וזה לא רק חוכמה בסיפור מציאת מצרים, זה חוכמה בחינוך בכלל. אסור להורים ואסור למורים ולרבנים לתת את אותו חינוך ואותה דרך לכולם. צריך לדעת שכל ילד זה עולם אחר, ולאחד צריך לדבר אליו בדרך הזאת, ולשני צריך לדבר בדרך הזאת. ותשימו לב, כשהתורה אומרת כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע, מה היא אומרת? הרי אמרנו, גם למרשע צריך לספר ביציאת מצרים. אין מי שפטור מלספר ביציאת מצרים. אי תגידו רשע, אנחנו אומרים בהגדה, הפתה, הכה את שיניו, ואמור לו, כולם חושבים, הכה את שיניו, זה תזרוק אותו, ותעיף אותו. אבל זה לא נכון, בגלל שהתורה אומרת, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה לספר לו. אלא לפעמים, הרשע, וזה ממש, רואים את זה הרבה פעמים, לפעמים ילד משחק אותה כאילו הוא רשע. הוא רוצה להגיד, אבל בעצם בלב שלו בפנים הוא זהב טהור. להקות את שיניו זה כמו להוריד ממנו את הקוצים. אתה חושב שהוא כלב נושך, שהוא רוטוויילר. תוריד ממנו את הזהו ותראה שהוא בעצם פודל, פודל קטן ומתוק. זה הקה את שיניו, זה הפשט והקה את שיניו. הקה את שיניו ותראה שהוא רוצה יותר מזה. את הרשע שמים ליד החכם. את הרשע שמים ליד החכם בגלל שאפשר לגלות, אם מוציאים מהרשע את הקוצים, הוא ממש יותר דובה לחכם מאשר כל שאר הילדים. אנחנו לא פטורים מלספר יציאת מצרים גם לבן הרשע. ולמה זה כל כך חשוב? יציאת מצרים וליל הסדר, אני אספר לכם סיפור. כשהייתי בצבא פעם, פגשתי, זה היה ממש לפני פסח. הייתי בצבא, נשארתי בליל הסדר בצבא. בסיני, פעם, זה היה עם החברים, אבל זה ודאי לא השמחה של הבית בליל הסדר. ופגשתי שם בחור שהיה פעם שייך למשפחה דתית, אבל הוא אמר, הוא עוזב את הכל, והוא לא רצה אפילו לשבת איתנו בליל הסדר שם בצבא. שהיינו חיילים ועשינו סדר בצבא, לפעמים מצליחים קצת לצאת, להפסיק רגע בשמירה ולעשות ליל הסדר, הוא אמר שהוא לא רוצה. אמרתי לו, תראה, מה זה העניין של ליל הסדר? ליל הסדר זה סיפור של יציאת מצרים והגדת לבנך. אני מספר לילדים שלי, אני אספר לילדים שלי מה שאבא שלי סיפר לי, ומה שהסבא סיפר לאבא, והסבא רבא סיפר לסבא עד יציאת מצרים. זה הולך מדור לדור. זה כמו, פעם אמרתי, יש מירוץ שליחים, איך, מה, שכל אחד מעביר לשני, מירוץ שליחים. זה, יודעים מה זה? אחד מעביר לשני. תשימו לב, אנחנו מעבירים את הסיפור יציאת מצרים לילדים שלנו, שקיבלנו את הלפיד מההורים שלנו, והם ההורים שלנו, והם קיבלו, זה לפיד שהולך 4,000 שנה, מדור לדור. ואנחנו נעביר את זה לילדים שלי. אמרתי לו, 4,000 שנה מעבירים את הלפיד, ואתה רוצה פתאום לעצור ולהגיד אני לא מעביר הלאה, יש לנו תפקיד. ולא סתם תפקיד, התפקיד הוא גם שלכם. אני מרגיש שאנחנו ממש ממש בדור האחרון לפני הגאולה. אני לא נביא ולא רבה ולא שום דבר, אבל אני מרגיש את זה. כי אני פותח את הנביאים, פותח את סיפור הנביאים, תנ"ך, ואני רואה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ויש קיבוץ גלויות, ויש לנו צבא חזק, ומדינה, וברוך השם יש פה גם ישיבות, ותורה, ופתאום כל עם ישראל חוזר לארצו, ואתה פותח את הנביאים, עוד ישבו זקנים זקנות בשערי בירושלים, ואתה רואה אותי תקרמים בערי שומרון, וכל מה שעם ישראל דיבר לפני גואל ישראל, ואשיב השופטינו, ובוני ירושלים, וצמח דוד, הכל פתאום רואים את זה. אז אני מרגיש שאנחנו ממש ממש לקראת הסוף. אז אנחנו אלה שנפסיק את העברת הלפיד, אמרתי לבחור הזה, אתה עכשיו נמצא, אתה עוד האחרון, אנחנו צריכים להעביר את זה הלאה. וזה הדבר הגדול. ולכן זאת מצווה שדווקא הילדים נמצאים במרכז, הבנים, כי הם אלה שיקבלו את התפקיד הלאה. ואין מי שפטור, אין הורה שפטור מלתת את זה לילדים, ואין ילד שפטור מלהגיד, כשאני אגדל אני אעביר את זה הלאה. אלא אנחנו צריכים את החוכמה, וזה החוכמה של החינוך, וזה החוכמה של ההורים, לזה לדבר עליו ככה, ולזה לדבר עליו ככה. כן, אסור להורים להגיד לילדים, למה אתה עושה ככה, אח שלך לא היה כמוך, אח שלך עשה את זה יותר טוב, או למחנך להגיד למה אתה לא כמו הוא, כל ילד הוא משהו אחר, וכל ילד הוא משהו אחר, לכל ילד צריך לתת את הדבר בצורה אחרת. וזה העניין של ליל הסדר, ליל הסדר מחבר אותנו, כשאני יושב בליל הסדר ומספר לילדים שלי את מה שסיפרו ההורים, אני מספר להם את מה שאני קיבלתי והסבא שלי קיבל, זה מחבר אותנו עד יציאת מצרים. יש דבר יותר גדול מלהעביר הלאה את הלפיד במרוץ הזה? מי שמקבל את זה ככה אומר, אני אמשיך את זה הלאה. וזה תפקיד שלנו. ועוד דבר אני רוצה להגיד. למה כל כך חשוב העניין של סיפור יציאת מצרים? אז דיברנו פעם על הרמב"ן בסוף פרשת בו, שמדבר על זה שיציאת מצרים זה יסוד באמונה, כי זה מגלה על ההשגחה ועל ידיעת השם ועל הנבואה נגד כל הכפירה, ולכן זה יסוד באמונה. אבל בליל הסדר אנחנו מדברים על עוד דבר. יהודי צריך לזכור בכל מצב שריבונו של עולם איתו. ומה שהרמב"ן אומר, מהניסים הגלויים, אדם מכיר בניסים הנסתרים. ניסיך שבכל יום עמנו. אנחנו לא זוכים לניסים גלויים כמו יציאת מצרים. אבל הידיעה שריבונו של עולם איתנו בכל רגע, אנחנו מקבלים את זה בדרך יציאת מצרים, כמו שאומר הרמב"ן. אבל יש פה עוד דבר, אני רוצה לדבר. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זה בעצם הקטע הזה מהאגדה הזאת, משנה במסכת ברכות בסוף הפרק הראשון. מה כתוב פה? אנחנו בעצם מזכירים יציאת מצרים כל יום, בבוקר ובערב. איפה מזכירים? בפרשת קריאת שמע, יש את הפרשה הראשונה שהיא שמע ישראל ואהבת, יש את הפרשה השנייה שהיא והיה עם שמוע, ויש את הפרשה השלישית של ציצית. למה מזכירים את פרשת ציצית? בגלל שבסוף כתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. להיות לכם לאלוהים. וכל מה שאנחנו אומרים את הברכה אחר כך, או בבוקר ויציב ונכון וקיים, ומסיימים עם גאל ישראל, הכל מדבר על סיפור יציאת מצרים וקריאת ים סוף. ובערב, מה שאנחנו אומרים, גאל ישראל, גם כן, אמת ואמונה, הכל זאת והכל, זה הכל הסיפור על מציאת מצרים. אבל בזמנים הראשונים היה מחלוקת, והיו כאלה שאמרו שבבוקר אומרים פרשת ציצית, אבל בערב לא אומרים פרשת ציצית, כי ציצית לא צריך ללבוש בלילה, רק ביום. עד שאמרו שגם בלילה, כי צריך להזכיר יציאת מצרים בלילה. ואז אנחנו אומרים, מזכירים יציאת מצרים גם בבוקר וגם בערב. כל מה שאנחנו מביאים את פרשת ציצית, זה בגלל הפסוק האחרון, ואחרי זה הברכה, זה על יציאת מצרים. נשאלת השאלה, אם כל ערב ממילא אנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו מזכירים יציאת מצרים, אז שואלים הילדים מה נשתנה, נכון? אז יש עוד מה נשתנה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרי בכל הלילות אנחנו מזכירים יציאת מצרים, אז מה המיוחד בליל הסדר? והתשובה הרגילה להגיד, זה שבכל ערב אנחנו רק מזכירים יציאת מצרים. והלילה הזה אנחנו מספרים ביציאת מצרים. מה ההבדל בין לזכור או להזכיר לבין לספר? אז יש באמת מנחת חינוך תמוע שאומר שבאמת מספיק שאם זוכרים בראש, אבל זה לא ככה בגלל... מקשים עליו שאנחנו לא סוברים ככה, אבל כל, מה התשובה הרגילה? שיש הבדל בין להזכיר לבין לספר. כל ערב מספיק שנגיד יצאנו ממצרים. אבל בלילה הזה אנחנו צריכים לספר. לספר זה לעשות את זה בצורה של סיפור. מה מאפיין סיפור? אז קודם כל סיפור רוצים לשמוע. פעם הייתי, כשהייתי זהו, הילדים לא עזבו אותי, אבא, לא היו הולכים לישון עד שאבא יספר סיפור. כל ערב הייתי צריך, כן, להמציא סיפור אחר, או לקחת ממה שהיה, כן. מה זה עושה? סיפור אנשים רוצים לשמוע. אז אנחנו גם עושים שהילדים ירצו לשמוע את סיפור יציאת מצרים. ולכן, הילדים שואלים מה נשתנה. שצריכים לזכור תמיד. כשילדים שואלים מה נשתנה, זה לא להלחול להם כפיים, ואחרי מה נשתנה, או יופי ילדים, כל הדודות וכל הזה, סבא וסבתא שאלתם מה נשתנה, עכשיו לכו לישון. אם הם שאלו מה נשתנה, צריכים לתת להם תשובה. לפחות, תשובה עבדים היינו. השאלה היא בשביל שיהיה תשובה. זה שרוצים לשמוע, סיפור רוצים לשמוע. אז בליל הסדר עושים כל מיני תרגילים. חז"ל אומרים שרבי עקיבא, היה מפסיק בלימוד שלו כדי להגיד לתלמידים לכו עכשיו שהילדים ילכו לישון כדי שהם יהיו ערים בליל הסדר כדי שישאלו. רוצים שישאלו, סיפור רוצים לשמוע, אז אנחנו רוצים שהילדים ירצו לשמוע וזה אחד מהחוכמות של ליל הסדר לעשות. אבל זה לא רק הדבר של סיפור. לסיפור יש צורה של מבנה. סיפור, מה זה ספר טוב? זה מתחיל בצער, נגמר, happy end, זה סיפור טוב, נכון? היום עושים הפוך, היום מתחיל שמח והסיפור נגמר רע, זה הספרות החדשה. אבל הספרים הרגילים, זה מתחיל גרוע ונגמר, happy end. ככה זה סיפור יציאת מצרים. אנחנו מתחילים בגנות, עבדים היינו, עובדי עבודה זרה, וגומרים בשבח. מבנה של סיפור. ועוד דבר, בספר, מה זה ספר טוב? ספר טוב, אתה קורא, בהתחלה אתה לא יודע כל מיני דברים, אתה לא מבין מי הטובים, מי הרעים, מי האיש הטוב, מי האיש הרע, או למה, כל מיני דברים מוזרים. אתה מגיע לסוף הספר, אתה אומר, פתאום הכל מובן. נכון? זה ספר טוב. אז גם בסיפור יציאת מצרים, אנחנו בהתחלה לא מבינים למה יש מצה, ולמה מרור, ולמה מסובים, ומה כל הערב הזה, ואנחנו גומרים את ליל הסדר, ואז אנחנו אומרים, כל שלא אמר שלושה דברים הללו בפסח לא יצא ידי חובתו. איזה לא יצא ידי חובתו? לא יצא ידי סיפור יציאת מצרים. אנחנו עכשיו מבינים, אנחנו אומרים, עכשיו בסוף הסיפור אני מבין למה פסח ולמה מצה ולמה מרור. אז רגילים להגיד שכל ערב אנחנו רק מזכירים והיום אנחנו מספרים. אבל יש עוד הבדלים. ליל הסדר זה לא מספיק לספר, אפילו לא לספר ולא להזכיר. כל ערב אנחנו אומרים הייתה יציאת מצרים. בליל הסדר אנחנו צריכים להרגיש כאילו עכשיו יצאנו ממצרים. ליל סדר טוב זה ליל סדר שמצליחים או להעביר לילדים או לנו. אנחנו עכשיו היינו עבדים. הסבא שלי, זיכרונו לברכה, כנראה הוא ראה את זה אצל אבותיו, היה כשהיינו מגיעים לליל הסדר, בהתחלה עוד לפני שהיינו יושבים, הוא היה פתאום, הוא היה לובש את הכיתל, ואז היה לוקח את הסל של המצות, את השקית של המצות, היה עוטף את זה כמו סק, היה לוקח את זה על הגב, ומסתובב סביב השולחן כמה פעמים, והיה אומר, הנה עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, כך יצאו אבותינו ממצרים. כאילו, הצגה כזאת, כנראה הוא ראה את זה. כי הוא היה נוהג מנהגים שראה מאבותיו. וזה להרגיש כאילו עכשיו יצאנו ממצרים. אשרי מי שזוכה בלילה הזה להרגיש, הנה עכשיו אני יוצא ממצרים. ואמרנו, יציאת מצרים זה גם משהו שבנפש. אבל יש עוד דבר. למה סיפור, למה, מה קשור יציאת מצרים לקריאת שמה? לקריאת שמה. מה זה עושה בקריאת שמה? נזכיר את זה בפני עצמו. התשובה היא, בני ישראל היו עבדים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. התורה, ציווי. אנחנו בקריאת שמה מקבלים עלינו עול מלכות שמיים ועול מצוות. אנחנו אומרים, למה אנחנו מצווים? כי יצאנו ממצרים, היינו עבדים, והשתחררנו להיות בני חורין, להיות עבדים של ריבונו של עולם. לכן זה נמצא ביציאת מצרים, אחרת זה לא היה קשור לקריאת שמה. זה בקריאת שמה כי זה חלק מקבלת עול מלכות שמיים. אז כל השנה כולה אנחנו אומרים, מזכירים יציאת מצרים כחלק מקבלת עול מלכות שמיים. הלילה הזה אנחנו מודים. אנחנו אומרים תודה. אנחנו אומרים תודה שיצאנו ממצרים. כל השנה אנחנו אומרים, בגלל שיצאנו ממצרים, אז הרגשנו, קיבלנו עלינו עול מלכות שמיים. הלילה הזה אנחנו אומרים תודה. ואנחנו מרגישים את התודה הזו. לכן ההלל נמצא בתוך האגדה. למה ההלל נמצא בתוך האגדה? כי הוא חלק מתוך סיפור יציאת מצרים. כי זה חלק מרכזי. ותשימו לב, אין ברכה על ההלל. כל השנה כולה אנחנו מברכים על ההלל. בליל הסדר אנחנו לא מברכים את ההלל, כי, וזה כתוב בראשונים, ההלל של ליל הסדר זה שירה. אי אפשר להכריח בן אדם לשיר. לשיר, אדם צריך לשיר מצד עצמו. אנחנו מרגישים את השירה הזאת. אז תראו כמה דברים גדולים ונפלאים יש לנו בלילה הזה. היכולת להבין, להעביר הלאה, להרגיש שאני לא סתם, אני חלק משרשרת הדורות, ויש לי תפקיד, קיבלתי תפקיד, ואני ממשיך את התפקיד שקיבלתי מאבותיי. ויש לכל אדם את הסיפור יציאת מצרים, את הסיפור שלו, את הדרך שלו, כמה הוא יכול, מה התפקיד שלו בעולם. והנקודה הזאת של בני חורין, בני חורין לא קשור למה שנראה מבחוץ. בני חורין זה מה שקורה אצלך בלב. אנחנו יכולים לחזור ולהיות בני חורין. זה נקודות שצריכים ללמוד אותם, להתרומם, להתכונן אליהם, שמעבר להכנות של פסח ולעזרה ולניקיונות ולבישולים, זה ההכנה להבין מי אני, מה התפקידי, איפה אני נמצא במהלך הדורות ומה התפקידי. ואני אסיים, אני שמעתי שהרב ימין נתן לכם סקירה על מה שהיה פה בארץ עם הבחירות. כן, באמריקה זה יותר פשוט, יש רפובליקנים ודמוקרטים, ואז אתה מחליט מה אתה זה, ופה בארץ זה הרבה יותר מסובך. אז אני רוצה להגיד קודם כל, באופן כללי אני מאוד שמח עם התוצאה, כי אני מרגיש, אדם לא יודע מה יהיה, אבל למשל, פה זה כמו ימין ושמאל, אז יש, לי יש ילדים שגרים בהתנחלויות, יש לי שני בנים ליד שילו בגבעת הראל ובאחיה ובאלון מורה ובנריה, יש לי ילדים בהתנחלויות. ממש היה פחד שאולי יעלה מישהו לזה או שיגיד אנחנו מפנים את ההתנחלויות, לפחות בזה אני רגוע, צריכים תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא. יש פה שאלה של ימין ושמאל, גם קצת היה מעמד שאלה בין אנשים שמאמינים יותר בתורה לבין אנשים שמזלזלים בתורה, אבל לא על זה אני לא רציתי פה לדבר פוליטיקה, אני רוצה להגיד לכם מה אני מרגיש, וזה קשור למה שדיברנו מקודם. באופן כללי, אני חושב שאפשר לחלק בארץ את המפלגות, את האנשים, לשלוש קבוצות. מצד אחד, יש אנשים שאומרים, מדינת ישראל, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה ככל המדינות. כן? תהיה מדינה ככל המדינות. שנהיה כמו אנגליה, כמו שוודיה, כמו צרפת. אולי יש כאלה חולמים שנהיה הכוכב ה-51 בדגל של, של אמריקה. כן? שנהיה בדגל שלה. מדינה ככל המדינות. והחלום שלהם זה שנהיה מדינה דמוקרטית, חילונית. זה מצד אחד. מצד שני, יש כאילו ממש ההפך הגמור שלהם, המפלגות החרדיות, כן? המפלגות החרדיות, שהם בשבילם העיקר שנוכל להמשיך לקיים תורה ומצוות, ושיהיה קיום לישיבות ולתורה, דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כאילו מאיזשהו מקום, זה הלוואי ונוכל, זאת אומרת, אולי אין אפקמינה בין אם זה יהיה, נוכל לקיים את הישיבות תחת ממשלת ישראל, או שזה יהיה ממשלת אנגליה, העיקר שיהיה קיום לתורה ומצוות, ודברים מאוד חשובים, שיוכלו לקיים בשקט תורה ומצוות. זה בצד השני. אבל הם לא רואים ערך במדינה, במדינה כמדינה. צבא, אם יש צבא או אין צבא, זה לא כל כך חשוב. צבא תפקיד לשמור, אז אם יהיו אנגלים שישמרו עלינו, או תחל אנגליה, זה גם אותו דבר. יש רק ציבור אחד קטן, ואני מרגיש שהוא הציבור שלנו, מהבחינה הזאת, שחולם ורוצה, שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה הפסוק, המילה הנפלאה הזאת של ממלכת כהנים וגוי קדוש? דבר נפלא מאוד. ממלכה, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל הכיר או ממלכה, דהיינו, מצרים, כנען, או אולי פגש אנשים כהנים. צדיקים, פה ושם. גוי, קדוש. היו גויים והיו קדושים. אבל שהממלכה, ממלכת כהנים, או הגוי יהיה קדוש, שהחומר והרוח יהיו ביחד. הרב קוק במספד בירושלים מדבר על עץ יוסף ועץ יהודה. שנכנס רוח ונבואת יחזקאל, נכנסת נשמה לעצמות היבשות. אין הרבה שרואים שזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל ויש לו צבא ויש לו תעשייה ויש לו כלכלה ויש לו הייטק, כן? ואנחנו חוזרים יש לזה חשיבות עצומה, אבל זה לא שווה שום דבר אם לא יהיה גם את הנשמה בתוך זה. אבל אם יהיה לנו נשמה ולא יהיה לנו גוף, גם זה יהיה חיסרון. ראינו מה היה כשהיה לעם ישראל נשמה והוא היה מנותק. לראות קדושה, כשאנחנו בישיבה, ישיבת שלבים היא ישיבת הסדר, היא לא סתם ישיבת הסדר, כי במקרה הבחורים רוצים לעשות גם צבא. לא. אנחנו רואים שהבחורים שלנו שותפים במצווה הזאת של צבא. כי להילחם בשביל עם ישראל, ושאחרי 2000 שנה חוזר עם ישראל ויכול להילחם כמו דוד המלך, דבר גדול. אבל צריך להיות גם חיילים כמו של דוד המלך. אבל החיבור הזה, יש רק מעט מאוד מפלגות או אנשים שרוצים ורואים בדבר הזה. אנחנו מקווים שיגיע הזמן שכל עם ישראל יראה, שמצד אחד אלה שחושבים שיכולים עם ישראל להיות ככל הגויים הם טועים, ומצד שני גם אלה שחושבים שהעיקר הרוח ואין קדושה במה שקורה בצד הכלכלי של עם ישראל, בצד החומרי, שיהיה את החיבור הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשלזה נזכה, זה יהיה השלמה גדולה. וכשבני ישראל יוצאים ממצרים, וזה אני אחבר ועם זה אני מסיים, בני ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יוצאים ממצרים, תקבלו את התורה, אבל אתם מגיעים לארץ ישראל, ובארץ ישראל תחרשו ותזרעו ותקצרו, ושמה תקיימו את התורה. אתם צריכים להתכונן לפני זה, להיות אולי במדבר, לקבל את התורה, לקבל את התורה במדבר, אבל החיים האמיתיים זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. הלוואי ונתקדם מבחירות לבחירות, לא משנה ימין, שמאל, אבל להיות ולזכות ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשלדבר הזה בליל הסדר, גם את זה נשים לנו, ונבין שליל הסדר שלנו הוא הולך לכיוון הזה, זה ממש הכנה לקראת משיח צדקנו. שבעזרת השם יהיה לכם פסח כשר ושמח, ותקבלו כל אחד ואחד מה שאתם יכולים, לקדש ישראל והזמנים. כל טוב לכם.